למצווה המרכזית של ראש השנה. המצווה המרכזית של ראש השנה היא מצוות שמיעת קול שופר. תפוח בדבש זה נחמד מאוד, זה מתוק. אם אדם לא אכל תפוח בדבש, לא קרה שום דבר. זה מנהג. האדם לא אכל לוביה, לא קרה שום דבר. לא עבר שום עבירה, גם לא קיים שום מצווה. מנהג, זה הכל. הכל זה רק סימנים. המצווה היחידה והחשובה ביותר בראש השנה, תקיעת שופר. שאדם שומע קול שופר, זה מצווה מדאורייתא. והמצווה הזו יש לה ערך כל כך גבוה, גם בתורה שבנגלה וגם בתורה שבנסתר. אין לנו שום מצווה שיש בה כל כך הרבה כוונות לפי המקובלים כמו תקיעת שופר. תקיעת שופר, הכוונות שלה הכי הרבה. לכן צריך לדבר על המצווה הזו, להכין את עצמנו למצוות תקיעת שופר. אז היום נלמד כמה דברים בחשיבות המצווה הזו, ובעזרת השם גם בדרך פשט, גם בדרך רמז, ואולי רמז שיש בו קצת סוד. הרמב״ם בהלכות תשובה אומר, אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזרת הכתוב, זאת אומרת, התורה אומרת לתקוע בשופר, היא לא אומרת למה. כן, כתוב בחודש השביעי, באחד לחודש, יום תרועה יהיה לכם. כן? למה? למה לתקוע בשופר? לא כתוב. אין סיבה בתורה למה תוקעים בשופר. זה נקרא גזרת הכתוב. תתקע בשופר, כמו שהגמרא אומרת, למה תוקעים בשופר? שואלת הגמרא על השאלה, למה תוקעים? רחמנא אמר תקעו, הקדוש ברוך הוא אמר לתקוע, מה אתה שואל שאלות? אז בתורה אין שום טעם למצוות תקיעת שופר. אומר הרמב״ם, אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה זה גזרת הכתוב, רמז יש בו. אפשר להבין איזה רמז יש בתקיעת שופר. כלומר, עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם. השופר מהווה שעון מעורר. עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם. זה השופר. אומר הרמב״ם, זה הרמז. הרמב״ם הוא מדייק מאוד מאוד במילים שלו. על כל מילה שהרמב״ם אומר, צריך לדייק. פה הוא אומר דבר כפול. הוא אומר, עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם. ישנים ונרדמים. למה צריך להגיד גם את זה וגם את זה? נכון? זה לשמוע אותו דבר. רבי יהודה הלוי כתב פיוט. הפיוט שלו הוא ישן אל תרדם. מה זה ישן אל תרדם? הוא כבר ישן, מה אתה אומר? לא לרדם? הכוונה היא שיש שינה ויש תרדמת, הם שני דברים שונים. יש אדם שהוא ישן. רבי נחמן ברסלב אומר, בני אדם ישנים את ימיהם. כל החיים הם מעבירים בשינה. הם ישנים, אבל הם עדיין לא בתרדמת. מה ההבדל בין שינה לבין תרדמת? אדם שנמצא בשינה, הוא עדיין מרגיש. הוא עדיין חש. כלי החישה שלו, איברי החישה שלו, לא נרדמו. הוא מריח, הוא תיגע בו, הוא יכול להרגיש. מי שנמצא בתרדמת, לא חלה ולא מרגיש. שום דבר, לא מרגיש שום דבר. הבן אדם נמצא בשינה. כל בני אדם הם ישנים. רבי יהודה הלוי מזהיר אותם, תיזהרו שלא תיפלו לתרדמת. לפחות אם יישארו ישנים, זה עוד טוב, אבל שלא ייפלו לתרדמת. בדרך מליצה אומרים, כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את חווה, אז הוא כתוב שם בתורה, ויפל השם אלוהים תרדמה על האדם וישן. זאת אומרת, האדם הלך לישון, ואז הקדוש ברוך הוא עשה את הניתוח הזה, שממנו הוא הפריד את חווה מאדם. אבל לא כתוב באף מקום בתורה שהאדם מתעורר מהשינה. משמע שהאדם ישן. האדם בכללותו הוא ישן, עדיין ישן את ימיהם. לכן אומר הרמב״ם שני דברים. השופר, יש בו סגולה אחת, עורו ישנים משנתכם. אלה שישנים תתעוררו. וגם אם חלילה נרדמים, במצב היותר חמור, הקיצו מתרדמתכם. איך עושים את זה? וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה. וזכרו בוראיכם. אתם רוצים לשוב בתשובה מהרמב״ם? תחפשו במעשים, אז תוכלו לעשות תשובה. תזכרו את הבורא שלכם. למי הוא פונה? לאלו השוכחים את האמת באבלי הזמן ושוגים כל שנתם בהבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל. אלו ששוכחים את האמת, הקדוש ברוך הוא אמת, שוכחים את האמת בהבלי הזמן. מעבירים את החיים בהבלים, בשטויות. כן? ושוגים כל שנתם, שוגים, מתבלבלים, טועים, כל שנתם, תודה רבה. כל שנתם זה כל השנה וגם כל השינה, כל הזמן שהם ישנים. בהבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל. הביטו לנפשותיכם והטיבו דרככם ומעלליכם ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובה. אז אתם רואים, הרמב״ם כבר נתן לנו רמז לדבר. הוא אומר, נכון, אין טעם בתורה למה תוקעים בשופר, אבל יש רמז. רמז, תתעורר. תתעורר על עצמך. להתעורר על עצמו זה אומר, תתעורר ותשים לב שמה שאתה יכול להשקיע עליו באמת זה עליך. ההשקעה של האדם בעצמו היא ההשקעה הכי כדאית. זה הדבר היחידי שנשאר איתו עד 120. כל דבר בעולם לא יכול להישאר עם האדם עד 120. יכולים להיות כל מיני דברים, כל מיני תהפוכות. כסף הוא יכול לאבד, עני יכול להיות עשיר וכן על זה הדרך. אבל את עצמו הוא לא מאבד. כן, אז האדם משקיע בעצמו, מתעורר וזוכר מהו, מחפש במעשיו וגדל. אולי כדאי להוסיף לדברים האלה, חופי שזה לא הרמב״ם, מהי תקיעת השופר הראשונה שהייתה בהיסטוריה? מי זוכר? יהושע בן נון תקע בשופר. לפני יהושע גם יש. מתן תורה, היה שם הכל, ובאי כל השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר ואלוהים יענון בכל. אבל אולי אני אדגל. איפה מצינו פעם ראשונה שמישהו עושה את התנועה הזאת? הפעם הראשונה בהיסטוריה. את התנועה הזאת כמו שעושה התנועה של התוקע בשופר. אם מסתכלים על זה טוב, אמנם זה קצת הקשמה, זה הקדוש ברוך הוא התוקע בשופר הראשון. אבל השופר היה משהו אחר אצל הקדוש ברוך הוא. מה היה? הקדוש ברוך הוא ברא את האדם. ויפח באפיו נשמת חיים. והי האדם לנפש חיה. מה זה ויפח באפיו נשמת חיים? אומר הזוהר, מן דנפח מדילי נפח. מי שנופח, מתוך תוכו הוא נופח. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הוציא כביכול בהגשמה, את האוויר מתוכו ונתן לאדם. כמו שעושה התוקע בשופר. הוא מוציא ממה שיש מתוכו אל השופר. אז השופר הראשון בעולם היה האדם. מתי נברא האדם? העולם נברא בכ"ה באלול. האדם נברא בראש השנה. אז אנחנו בתקיעת שופר עושים את השידור החוזר של בריאת האדם ונפיחת הנשמה באדם. כל שנה אנחנו מזכירים לעצמנו שהקדוש ברוך הוא נפח בנו נשמה יקרה. השאלה מה אנחנו עושים בנשמה הזו? רוב בני האדם כל השנה הנשמה שלהם ישנה. רוב בני האדם לצערנו. וגם אלה שהיא מתעוררת, היא מתעוררת אולי קצת בראש השנה. אבל יש כאלה גם בראש השנה לא, כי הם לא מגיעים. לא באים לשמוע תקיעת שופר ולא מעיינים בתקיעת שופר ומעבירים את כל שנתם, כולל ראש השנה, באפס גמור. פעם אמרה נחמה ליבוביץ', המורה הידועה, אמרה דבר מעניין. היא אמרה, רוב בני האדם, אבא שלה לימד אותה, שרוב הדתיים בזמנה, היא אומרת, הם חוזרים בתשובה בין ראש השנה ליום הכיפורים. זה עשרת ימי תשובה. אבל אבא שלה אמר לה, שיותר חשוב לעשות תשובה מיום הכיפורים עד ראש השנה הבא אחריו. זה יותר חשוב, שכל השנה שהאדם יהיה בצורה של עלייה, בצורה של תשובה. אז זה העניין של תקיעת שופר, כן, עוד איזה אספקט, כן? לזכור את הבורא. מה לזכור את הבורא? איך הוא ברא את האדם. הקדוש ברוך הוא תקע בשופר פעם ראשונה, כאשר הוא ברא את האדם הראשון. השופר שלו היה האדם. השם אלוהים בשופר התקע והלך בסערות תימן. גם בפעם הראשונה שהאדם הראשון חטא, פעם ראשונה שהוא חטא היה תקיעת שופר. יש לי ראיה לכך. כתוב שאדם וחווה שמעו את כל השם אלוהים מתהלך בתוך הגן. שמעו אותו מתהלך. איך אפשר לשמוע מהלך של הקדוש ברוך הוא? יש לו רגליים שעושות ככה? איך אפשר? אז מה הם שמעו? שמעו את תקיעת שופר. הנה הפסוק שאמרתי. אדוני אלוהים בשופר התקע והלך. אז מה כל ההליכה שלו? תקיעת שופר. אדם וחווה חטאו, התחבאו בתוך עץ הדעת, הקדוש ברוך הוא הולך. מה זה הולך? תוקע בשופר. יש תקיעת שופר, מה עושה האדם? במקום לצאת להגיד, או, הקדוש ברוך הוא תוקע בשופר, אני יכול לעשות תשובה. שופר זה מלשון שיפור, שפרו מעשיכם. מתחבא בתוך עץ הגן, פוחד, לא מסוגל לעמוד לבקש סליחה, ולכן הוא נענש מה שנענש. אם אדם הראשון היה קם והיה אומר סליחה, טעיתי. ייתכן וכל הסיפור היה משתנה. ייתכן ואולי היה מגורש מגן עדן. ייתכן והקדוש ברוך הוא היה סולח לו, והיה נשאר. אבל אולי היה מסוגל לומר טעיתי. להגיד טעיתי זה הרבה יותר גבורה מאשר להגיד ניצחתי. ניצחתי כל חלש אומר. כל אחד רוצה להרגיש מנצח. כל ילד קטן, הדבר הראשון שאומר, אני ניצחתי. להגיד טעיתי צריך הרבה כוחות נפשיים, לעמוד על הטעות, לקחת אחריות. האדם הראשון לא היה מסוגל לזה. עד שבסופו של דבר הוא ראה איך קין עשה תשובה, והקדוש ברוך הוא התפשר איתו, ואז הוא אמר, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליו. זה פסוק שאמר האדם הראשון. פגש את קין, אמר לקין, איך הסתיים הדין שלך? קין גם הג'דעג'ע עם הקדוש ברוך הוא, נכון? הוא לא עשה תשובה חלק. הסברנו את זה בשבת האחרונה. הקדוש ברוך הוא בא לקין, אומר לו, אה הבל אחיך, איפה הבל? מה אמר לו? לא יודע, שומר אחי אנוכי. זה לא קשור אליי. מה זה קשור אליי? אני לא שומר אותו. אבל המקובלים אומרים שהוא אמר לו, השומר אחי אנוכי. אתה יודע מי שומר את האח שלי? אנוכי השם אלוהיך. אתה לא שמרת על הבל. אם אתה לא היית רוצה שהוא ימות, הוא לא היה מת, גם אם הייתי תוקע בו 1,000 סכינים. אז מי השם במידתו של הבל? אלוהים. זו הגישה הדטרמיניסטית. הכל מוכתב מראש. הכל, אז אני לא יכול לעשות שום דבר. אני שחק כל בובה בתיאטרון של אלוהים. הוא משחק איך שהוא רוצה. זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא נתן לך בחירה חופשית מלאה. תרצה, תרצח, לא תרצה, לא תרצח. הבחירה היא בידיך. הוא לא אמר עליך אם תהיה צדיק או רשע. ובכל אופן, קין עשה תשובה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אלו אם תטיב שאת, ואם לא תטיב לפתח אתה תרובץ, ואליך תשוקתו ואתה תמשול בו, יצר הרע יותר חכם ממך, ינצח אותך, ירים אותך, אם אתה לא תלחם בו, אם תלחם בו, אני אעזור לך. קם קין, אמר אני אעשה תשובה. פגש אותו אדם הראשון, אמר לו, איך יצאת בדין ככה, בזול? אמר, עשיתי תשובה, והתקבלתי, התפשרתי עם הקדוש ברוך הוא. אמר אדם, כל כך גדול כוחה של תשובה, ואני לא ידעתי, מיד אמר אדם הראשון, טוב להודות לאדוני ולזמר לשבחי עליו. ומאז, זה היה תקיעת השופר של אדם הראשון, שעורר אותו לתשובה, אבל הוא לא התעורר ישר עם השופר, אחרי זה עם קין הוא התעורר. זה עוד רעיון לגבי תקיעת שופר. כפי שאמרתי, היום אנחנו נדבר רק על תקיעת שופר, כי היא המצווה הכי חשובה בראש שנה. למעשה, היא המצווה היחידה בראש שנה. כמו שהזכרתי בהתחלה, כל השאר זה מנהגים. אדם יעשה את המנהג הזה או לא יעשה את המנהג הזה, זה לא עושה שום דבר. האדם חושב שאם יהיה לו דג, ראש של דג על השולחן או ראש של כבש, זה העיקר. זה לא העיקר. היו כאלה שלא היה להם ראש בכלל, או צמחונים, ואומרים שנהיה להם ראש ולא לזנב על פקק של בקבוק קוקה קולה. מה זה משנה? זה רק סימן. זה לא עניין גדול. העניין הוא להיות בשמחה, העניין הוא לקיים את המצווה של ראש השנה. ראש השנה זה תקיעת שופר, וצריך לדבר על זה. אנשים רצים ביום הכיפורים לבית הכנסת, לשמוע תקיעת שופר בנעילה. תקיעת שופר של נעילה אין לה שום חובה. צריך להגיד את האמת, שום חובה אין לשמוע תקיעת נעילה, תקיעת שופר של נעילה. זה סך הכל רמז לימים שהיו משחררים עבדים, כן? היו משחררים אותם ביובל, פעם ב-50 שנה, אחרי תפילת נעילה. תוקעים בשופר והעבדים יוצאים לחופשי. אבל תקיעת שופר של ראש השנה זה מצווה דאורייתא. יהודי בראש השנה צריך להיות בבית הכנסת, לא בפארקים, לא בשטויות. מישהי אמרה לי, אצלנו בקיבוץ דווקא מציינים את ראש השנה. מה? מעיפים עפיפונים לשמיים. זה עפיפונים, מנותקים. מנותקים לגמרי. 3,300 שנה יהודי שומע תקיעת שופר בראש השנה, פתאום ממציאים מנהג, מעיפים עפיפונים. מה את השטויות האלה? הבל הבלים. אז אנחנו נלמד. זה מה שאנחנו נלמד היום. וזה לא יספיק. מה שנלמד היום זה ממש מעיט. כן, נכון. אז הרמב״ם ראינו, הוא אומר, זה רק רמז, רמז של אורו ישנים ושנתכם, אבל המצווה היא דאורייתא. אבל הוא לא רק אומר ברמז. באו חכמים אחרים ונתנו לזה עוד רמזים. לדוגמה, רב סעדיה גאון, שהיה לפני הרמב״ם, 200 שנה לפני הרמב״ם, רב סעדיה גאון מביא בזה 10 עניינים. דהיינו 10 כוונות אפשריות לתקיעת שופר בראש השנה. כוונה ראשונה, בואו נלמד את הדברים שלו בקצרה. אומר, מפני שהיום תחילת הבריאה שבו ברא השם את העולם ומלך עליו. וכן עושים המלכים שתוקעים לפני תחילת מלכותם להודיע על הכל, וכן אנו ממליכים עלינו הקדוש ברוך הוא ביום זה. טוב, נחזור לפעם הראשונה בהיסטוריה. העולם נברא בכ"ה באלול. האדם הראשון נברא ביום השישי. היום השישי של הבריאה זה יוצר ראש השנה. אז מתי נברא העולם? מה אמרתי? כ"ה אלול. מה אנחנו אומרים בתפילה? מתי נברא העולם? בראש השנה. אתם יודעים למה? זה היום תחילת מעשיך אומרים. כי כל העולם כולו בלי אדם אין לו שום משמעות. כי לאדם יש דעה להבין שיש מלך. הקדוש ברוך הוא אמנם היה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא. נכון, הוא מלך. אבל לא היה מי שקרא לו מלך. רק לעת נעשה וחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. כי לפני כן לא היה מי שיקרא לו מלך. הוא יכול לברוא את כל הבריאה כולה. אריות ונמרים ושמיים וארץ ושמש וירח וגלקסיות, הכל. אבל אף אחד לא קורא לו מלך. אז אין מי שיקרא לו מלך. הוא מולך, מי שיקראו לו מלך, בלי הכרה של הנברא. כשנברא האדם הראשון, אז יש נתין שיכול לקרוא לו מלך. כמו שכתוב בספר הקדוש, הנסיך הקטן. אתם מכירים הנסיך הקטן? לא מכירים? הנסיך הקטן יצא לטיול סביב העולם. ואז הוא הגיע לגלקסיה אחת. זה כתוב שם בפרק י' יעוין שם. פרק עשירי. הוא הגיע לגלקסיה, ובכוכב הזה למעשה, בעיגול הזה, היה מלך. מלך פשוט והדור. לבוש יפה. ואין מקום לשבת שם, כי שולי הבגד של המלך ממלאים את כל הכוכב שלו. ואז הוא נורא היה עייף, הנסיך הקטן, ואמר, אפשר לשבת? המלך אמר לו, כן, בבקשה. הוזיז את השרבול שלו, אמר לו, הנה, תשב פה. טוב. הסתכל, אין לו מה לעשות יותר מדי בגלקסיה, החליט ללכת. מה המלך אומר לו? לא, לא, אתה הנתין הכי חשוב שלי. כי אין לו נתינים אחרים. הוא מלך, אבל אין לו על מי למלוך. ומלכים מאוד מאוד אוהבים נתינים. אז הוא אמר לו, תראה, אין לי מה לעשות פה, אני אלך. אמר לו, לא, אני אמנה אותך למשנה למלך או לשר המשפטים. שואל אותו הנסיך, על מי אני אמלוך? על מי אני אמשול? אין פה על מי למשול. אמר לו, תשמע, בלילה אני שומע רחשים של עכבר. אף פעם לא ראיתי אותו. אבל אתה תלך תחפש את העכבר הזה ותמלוך עליו. ותגזור עליו גזר דין מוות. אבל תחון אותו אחר כך. כי אם תהרוג אותו, לא יהיה לך על מי למלוך, נכון? תבין, ואז כל הזמן הוא מנסה איכשהו למלוך עליו. הוא אומר לו, לא, אני לא רוצה. בסוף אומר לו, אדוני, אתה לא יכול. אומר לו המלך, תראה, מלך נאמן זה מלך שמחוקק חוקים הגיוניים, שבני אדם מסוגלים לקיים. אז אומר לו הנתין, טוב, אז אתה לא יכול לגזור עליי ולהישאר פה. אני צריך ללכת. אז אני הולך, ביי. אומר לו, טוב, טוב, אני ממנה אותך לשגריר שלי. כן, הוא הולך למקום אחר, טוב, לפחות מיניתי אותך למשהו לשגריר. זאת אומרת, אני עדיין מרגיש מלך. אם אין נתין, אין מלך. כן? אין מלך בלא עם. המלך צריך שיהיה לו עם. אז אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך ביום ראש השנה. ביום שנברא האדם הראשון. ברגע שהאדם הראשון נברא, הקדוש ברוך הוא נקרא מלך. לפני כן הוא מלך, אבל הוא לא נקרא מלך. אז בראש השנה זה הפעם הראשונה שקוראים לו מלך. לכן אנחנו ממליכים אותו. ולכן בתקיעת שופר אנחנו ממליכים אותו. כי כשממליכים מלך, תוקעים בשופרות. מודיעים לכולם. אז תקיעת שופר זה רמז, זה סימן, סמל להמלכתו של הקדוש ברוך הוא על העולם. אנחנו בראש השנה, כל העניין שלו זה רק המלכת השם למלך. לא מתעסקים בחטאים. לא עושים וידוי בראש השנה. זה לא כמו יום כיפור. בראש השנה אנחנו ממליכים אותו. כל התפילה כולה, זיכרונות, מלכויות ושופרות, נכון? אנחנו מתעסקים רק בהמלכתו של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו גם מזמינים את אומות העולם להמליך את הקדוש ברוך הוא. לפני תקיעת שופר אנחנו אומרים מזמור. כל העמים תקעו חף, אריעו לאלוהים בכל רינה. אומרים לכל העמים, בואו כולם ביחד איתנו, תקעו חף, אריעו לאלוהים בכל רינה, כי אלוהים מלך על כל הארץ. הוא המלך. בסופו של דבר, אומות העולם לא מגיע. בסוף אנחנו אומרים, נדיבי עמים נאספו עם אלוהי אברהם. עם ישראל נאספו, כל השאר לא כל כך נאספו. אבל אנחנו מתפללים גם כן עליהם, על כל אומות העולם, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. תשימו לב כמה ראש השנה מדבר על כל באי עולם. כל באי עולם צריכים להמליך את הקדוש ברוך הוא. אז זו הסיבה הראשונה, כפי שהרחבנו מדברי רב סעדיה גאון. סיבה שנייה, מפני, בגלל, כי יום זה הוא ראשון לעשרת ימי התשובה. ותוקעים להכריז, כל הרוצה לשוב, ישוב. ואם לאו, לא יקרא תיגר על הקדוש ברוך הוא. וכן עושים המלאכים הזירים תחילה. כי עד שופר בכוונה השנייה, זה הזהרה, תרועת הזהרה. עכשיו עשרת ימי תשובה. מי שרוצה לשוב, ישוב. מי שלא, שלא יבוא אחר כך בתלונות. הזהרנו אותו לפני כן. תמיד מזהירים על ידי קול. ותקיעת שופר זה קול מזהיר. סיבה שלישית, להזכיר. להזכיר את מעמד הר סיני שנאמר, וקול שופר הולך וחזק מאוד. במעמד הר סיני היה קול שופר. כל התכלית של תקיעת שופר, לפי הרמב״ם, זה להשיב אותנו בתשובה. לאן אנחנו שווים בתשובה? השיבנו אבינו את תורתך. על ידי התורה אנחנו יודעים איך לעשות את התשובה. לכן מזכירים את מעמד הר סיני כדי לשוב ולקבל את התורה. הדבר הרביעי, להזכיר דברי הנביאים שנמשלו בתקיעת שופר. שנאמר, ושמע שומע את כל השופר ולא נזהר ותבוא חרב. זאת אומרת, אנחנו מזכירים את דברי הנביאים. הנביאים נקראו שופר. הם היו השופר של הקדוש ברוך הוא. היום העיתונאים הם שופר, אבל היום זה בא בהרגשה לא טובה. שופר של מי אתה, כן? אם אתה משמיע קול של מי? הנביא שהיה שופר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, כשופר הרם קולך. מה הכוונה? תעורר את עם ישראל. הגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאתם. אומר רבנו יוסף חיים, המוכיח הוא כמו שופר. השופר אתה תוקע בו. מעולם השופר לא אמר, אין כמוני. נכון? תוקעים בשופר, מוציא קולות יפים. ראיתם שופר מתגאה? לא. ככה אותו דבר. מי שמוכיח, אומר תוכחות לאנשים, הוא לא אומר את זה מעליהם. הוא רק מעביר את זה דרכו, הוא צינור, כמו השופר, לא יותר מזה. אבל אסור לו שיהיה מתפעל מתוך הדבר הזה, לומר אני יותר טוב וכדומה. אז ככה גם כן הנביא. הסיבה... כן. בשני הימים תוקעים בשופר. אלא אם כן יום הראשון חל בשבת. זו שאלה אחרת, למה יומיים? אני אתייחס לזה בהמשך. הדבר החמישי, להזכיר חורבן בית המקדש. גם זה אפשר, גם זו כוונה אפשרית. להזכיר את חורבן בית המקדש, וכל תרועת מלחמה. כשנחרב המקדש, היו חצוצרות, היו שופרות. וכשאנו שומעים שופר, נבקש על בניין בית המקדש. הדבר השישי, להזכיר עקדת יצחק. אנחנו קוראים על עקדת יצחק, ולפי הזוהר הקדוש, עקדת יצחק הייתה ביום ראש השנה. אז מזכירים את זה. העיל של יצחק, שמהשופרות שלו נעשה השופר, מהקרנות שלו נעשה השופר, לעתיד לבוא. דבר שביעי, כשנשמע תקיעת שופר, נראה ונחרד ונשבר עצמנו לפני בוראנו. כי כך טבע השופר. כמו שכתוב, אם יתקע שופר בעיר ועם, לא יחרדו. כן, לשבר את עצמנו. דבר שמיני, להזכיר יום הדין הגדול והנורא. ולירא ממנו, כן, על זה שכל אדם יבוא למשפט, שנאמר, כי קרוב יום השם הגדול. קרוב ומהר מאוד, יום שופר ותרועה. הדבר התשיעי, להזכירנו קיבוץ נדחי ישראל. כתוב, ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים. לפני כן כתוב, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור. אז השופר הגדול הוא מה שמקבץ את כל העובדים מארץ אשור. אז נזכור את הקיבוץ גליות לעתיד לבוא. הדבר העשירי, להזכירנו תחיית המתים, ולהאמין בה. שנאמר, גם את הפסוק הזה אנחנו אומרים בתפילת מוסף, כל יושבי תבל ושוכני ארץ, שוכני ארץ הכוונה המתים, כנסו נס הרים תראו וכתקוע השופר תשמעו. תקיעת השופר תהיה גם כן סימן לתחיית המתים. אז זה אומר שיש פה, הרב סעדיה גאון מביא לנו, נקרא לזה 10 כוונות, 10 תזכורות לתקיעת שופר אפשריות שאתה יכול לכוון. כל אחד מהם אדם ייקח לעצמו מה שמתאים לו. היה פעם החזן של הבעל שם טוב. אמר לו, הבעל שם טוב, אני רוצה שתתקע לי בשופר. רבי ולוולה קראו לו. אמר לו, תכין את הכוונות וזה. אמר לו, כן, אני אכין. הלך רבי ולוולה, למד את כל הכוונות. יש הרבה מאוד כוונות בתקיעת שופר. אמרתי בהתחלה, אין מצווה שהמקובלים מתייחסים אליה בכל כך הרבה כוונות כמו תקיעת שופר. לכוון לתקיעת שופר אצל המקובלים זה עסק רציני מאוד. יש להם ספר שלם רק על תקיעת שופר. הם קמים מוקדם, עוד לפני עלות השחר, מתחילים להכין את הכוונות הראשונות. אתם רוצים כוונה אחת, תשאירו כמה זה... הכוונה הכי פשוטה, הראשונית. הם מכוונים המקובלים, עלה אלוהים בתרועה, השם בכל שופר. הקדוש ברוך הוא משתנה ממידת אלוהים, כביכול, הוא לא משתנה הוא בעצמותו, אלא בשמותיו. ממידת אלוהים לשם י' כו' כ', מה ההבדל ביניהם? אלוהים זה מידת הדין. כשהקדוש ברוך הוא דן אותנו במידת הדין, הוא נקרא אלוהים. י' כו' כ' זה מידת הרחמים. מה אתם מעדיפים? מידת הדין או מידת הרחמים? בטח הרחמים. מי יכול לעמוד בדין? אז אנחנו עלה אלוהים בתרועה, מתחילים באלוהים בתרועה, ואז מגיעים להשם בכל שופר. איך עושים את זה? כוונה ראשונה הכי הכי פשוטה של המקובלים. כמה זה אלוהים בגימטריה? פי וב, 86. פי וב, פי וב בגימטריה 86. אלוהים זה פי וב, פו, לא פו הדוף, פו. שופר, שין, וו, פי רש. וו ופי באמצע יש? יש אלוהים, יפי. שם אלוהים, אם אני אמלא אותו, אני צריך עכשיו את כל הכוחות שיש באלוהים, להחליש אותם, כדי להגיע ליוד כבב כה. אני צריך להחליש אותם. אלוהים מלא זה א', למד, ה', יוד, מם. א' זה א', למד, פי. בסדר? אחרי זה למד, למד, מם, דלת. אחרי זה ה', ה', יוד. ויוד, יוד, וו, דלת. ומם, מם ועוד מם. כמה יוצא בגימטריה כל האותיות שאמרתי? אני אגיד לכם בדיוק, אני יודע, הכנתי. שין, זה יוצא 300 בדיוק. כמו השין של שופר. אתם רואים? אז זה כבר עוד שם אלוהים. אחרי זה יש שם אלוהים בריבוע. בריבוע זה אומר, בעברית נקרא לזה, בעברית של היום, בהוספה, כמו שיש נה, נח, נחמן, נחמן מאומה, נכון? איפה לא מתרעים לזה? המקובלים מכוונים, אל, אלה, אלוהי, אלוהים. אם תיקחו את כל אלה ביחד, א', ועוד א' ולמד, ועוד א' למד ה', ועוד א' למד ה' י', ועוד א' למד ה' י' מ' כמה יוצא? בדיוק 200. כמו רש של שופר. זו כוונה ראשונה שהם מכוונים. אחרי זה יש עוד כוונה שנייה. אני אגיד לכם גם את הכוונה השנייה. יש 216 כוונות. השתיים הראשונות פשוטות. השנה תתאמנו על השתיים הראשונות, כל שנה תלמדו שתיים, בעזרת השם, בסוף החיים כולנו נזכה נכוון הכל. כוונה השנייה שמקובלת. כמה גבורות ודינים יש שאנחנו צריכים להחליש אותם. יש כוחות הדין וכוחות הגבורה. דינים זה זכרים, גבורות זה נקבות. צריך את הזכר ואת הנקבה, את שניהם להחליש. אז איך אנחנו מחלישים אותם? יש שח דינים, שין כף דינים, זה אומר 320 דינים ו-280 גבורות. אותם אנחנו צריכים להחליש. איך? על ידי שופר. איך הגיעו אגב ל-280 גבורות? איך הגיעו למספר הזה? מה זה גבורה? זה דבר מאוד הגיוני. גבורה זה אומר שיש גדר וגבול. איזה הוא גיבור? אתם זוכרים את ההמשך? איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. זה מי ששם גבול. אז תמיד הגבורות זה גבולות. באותיות שלנו, באותיות א' ב', יש אותיות שהן גבולות. קוראים להן אותיות סופיות. מה הן האותיות הסופיות? מנצפח, נכון? מם, נון, מם סופית, נון סופית. צדיק סופית, פי סופית, חב סופית. כמה הן יוצאות בגימטריה? בדיוק. מם ועוד נון ועוד צדיק ועוד פי ועוד חב? 280. כן? 280? פר. פר דין, זה פר גבורות. כן. שח דינים זה 320. עכשיו, פר יש לי בשופר, נכון? פי רש בסוף. שין וב יש בהתחלה. כמה אני צריך? שח. כף. זאת אומרת 320. יש לי פה 306. מה חסר עוד? 14. מי תופס בשופר? יד. אי אפשר לתקוע בשופר בלי יד. יד כמה זה? 14. אתה תוקע בשופר, בתפיסת היד שלו, הוא מכניע את הדחורה. לכן הוא צריך ביד ימין. הזכר, ביד ימין הוא תופס. הוא מכוון על היד שלו כבר יוד, יוד דלה. ועוד שין וב ועוד פירש. הכוונה הזו להחליש את כוחות הדין ואת כוחות הגבורות. אז אלה דברים שכמובן הם נמצאים הרבה בסידורי המקובלים בעניינים כאלה. אבל זה, כל זה הזכרתי למה? כי סיפרתי לכם סיפור, עכשיו אני מסגר. אז הרבי הזה, אצל הבעל שם טוב, למד את כל הכוונות, עשה לו רשימות, שלא ישכח, זה הרבה. הגיע בראש שנה לבית הכנסת, חיפש את הדפים שהוא כתב את הכוונות, לא מצא אותם. לא מצא שום דבר ושכח הכל. עלה לתקוע בשופר, כולו מדוכדך, לב נשבר, לב נתקן. לא הצליח לקבל שום כוונה. תפס אותו הבעל שם טוב אחרי התפילה, אמר לו, תקיעת שופר שלך היום הייתה משהו משהו. את כל המקטרגים הסרת, את כל השערים פתחת. אמר לו, איזה כבוד הרב, איזה שום דבר לא הצלחתי לכוון. אמר לו, למה לא הצלחת? אמר לו, עבד לי, המחברת עבדה לי, הרשימות עבדו לי. אמר לו הבעל שם טוב, תשמע, לכל חדר יש מפתח, אבל יש גרזן שפותח, שובר את כל המנעולים. אתה את המפתחות איבדת, את הכוונות, מה מתאים לכאן, מה מתאים לשם, מה שייך לשם אל, מה שייך לשם אלוהים, איבדת את המפתחות. אבל הלב נשבר ונתקה שלך, זה הגרזן, הוא שבר את כל המנעולים. אז זו הכוונה הכי טובה. כן, לבוא עם הלב נשבר והנתקה הזה, בזמן תקיעת שופר. השלה הקדוש, שני לוחות הברית, אומר שיש במוזיקה של השופר, גם כי יש משהו שיכול לעורר אותנו. מה זה המוזיקה של השופר? אנחנו תוקעים, טוט, קוראים לזה תקיעה. טוט, 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 שברים. טוט, 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 תרועה. אחרי זה בסוף עוד פעם, טוט, יש הלכה. אם תקעת, טוט, 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 לא יצאת ידי חובה, אם לא היה בסוף, טוט, אחרון. התקיעה נקראת פשוטה, זה כל פשוט, כל אחד פשוט. הוא חייב להיות בהתחלה ובסוף. אם הוא לא נמצא בהתחלה ובסוף, לא יוצאים ידי חובה. מאיפה למדו בכלל את כל הקולות האלה בשופר, מאיפה למדו? התורה כתבה שלוש פעמים את המילה תרועה. כתוב זיכרון תרועה, יום תרועה, שופר תרועה. אז כתוב רק תרועה. אמרו חכמים, צריך שיהיה פשוטה לפניה ולאחריה, עדיין תקיעה לפני ותקיעה אחרי. אז כמה זה ביחד? אם יש לנו שלוש פעמים תרועה, וצריך לפני כל אחד מהם, אחד לפניו ואחד לאחריו, כמה זה ביחד? תשעה. תשעה יוצאים ידי חובה. בתשע קולות, אדם יכול לצאת ידי חובה בראש השנה. כמה אנחנו תוקעים?
101.
איך הגענו ל-101? תשע קולות, נכון? הגענו ל-101. איך נהיה? אז בואו נעשה עוד דבר. נהיה ספק במשך הזמן, האם תרועה שכתוב בתורה זה שברים, הכוונה טו טו טו, או תרועה זה טו 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 טו. בלשון הגמרא, האם זה גנוח גנח או ילול למיילל? האם זה גניחה, שהאדם בוכה, הוא גונח, כמו שברים, או שהוא בוכה כמו צהלולים, כמו תרועה. אז החליטו לעשות ככה, לעשות פעם אחת תרועה שמורכבת משניהם, פעם אחת תרועה שהיא רק שברים, ופעם אחת תרועה שהיא רק תרועה. אז כמה זה ביחד עכשיו? פעם שאנחנו עושים תקיעה, שברים, תרועה ותקיעה, שלוש פעמים. כמה זה שלוש פעמים כפול ארבע? 12. אחרי זה, תשת, תקיעה, שברים, תקיעה, תקיעה, שברים, תקיעה, תקיעה, שברים, תקיעה, זה 9. תקיעה, תרועה, תקיעה, שלוש פעמים, זה עוד 9, ביחד זה 30. נכון? 12, 9, 9, זה 30. עכשיו, אחרי זה, בזמן התפילה, תפילת העמידה, אנחנו גם כן צריכים לעשות, מזכירים מלכויות, זיכרונות ושופרות, אז גם כן הזכירו, זה שלוש ברכות, גם בתפילת לחש, וגם בתפילת החזרה, ביחד זה עוד 60 קולות. אחרי זה עוד 10 קולות, תשרת, תשת, תרת, בתקיעת שופר, בקדיש, קדיש אחרי התפילה, אחרי זה בסוף תרועה גדולה, ביחד זה נהיה 101 קולות. כן, מכאן הגענו ל-101 קולות. אבל אם אדם, לדוגמה, לא היה בבית הכנסת, הוא רוצה לשמוע הכל שופר, לא תוקעים לו 101, תוקעים לו רק 30 קולות, 30 קולות הוא יוצא בזה ידי חובה מדי אורייתא. אז אומר השל"ה הקדוש, כדי שיתעורר האדם ברמז הקולות, אקדים מה שכתבו הקדמונים. כשם שיש לגוף בריאות וחולי ומיתה, הגוף יכול להיות בריא, הגוף להיות חולה או מת. אותו דבר הנשמה. כך אותו דבר בריאות הנפש. בנפש יש נפש בריאה, יש נפש חולה ויש נפש שהיא מתה, הכוונה לנשמה. יש אדם שהנשמה שלו מתה בתוכו, הוא לא יודע. הוא מסתובב עם קבר בתוכו. הקבר כתוב כאן נקברה נשמה. נשמה שנקברה בתוך הגוף. הוא לא מתייחס אליה, לא מכיר בה, לא רואה אותה, כן, לא מדברת איתו. הנפש הזו הוא מסתובב איתה שהיא מתה בתוכו. ובריאות הנפש הוא קיום התורה והמצוות והנהגת המידות הישרות. אדם שיש לו מידות טובות, יש לו הנהגות ישרות, הוא מופיע את הנפש שלו, את הנשמה שלו. אבל אם אין לו הנהגות טובות, אין לו, הוא לא מקיים כלום, מת, הנשמה מתה בתוכו. והחלויים הם בחוסר מאלו הדרכים או בחילוף. מה זה הרפואה? הרפואה זה החלטה של האדם. אני מופיע את הנשמה שלי, אני מוציא אותה, אני מאיר אותה. וכמו שאם יכבד החולי במאוד מאוד בגוף, אז הוא ימות. כך אם חס וחלילה האדם מרשיע הרבה, אז הנפש שלו נחרטת. מה זה קרת? קרת זה היקרטות הנשמה. זה קרת. ועל זה אמרו חכמים, רשעים בחייהם קרויים מתים. מה זה קרויים מתים? הם עושים חיים. רשעים יכולים לעשות חיים. כל החיים שלהם הכי תענוגות. מת. למה מת? הנשמה בתוכו מתה. עכשיו מת זה קבר, הוא הופך להיות קבר של הנשמה, אז הוא הופך להיות המגה. היום בנורא המצב הזה. אז אומר, לכך תוקעים. תוקעים כדי לתאר את מצב הנשמה ומה היא יכולה לעשות. אמרתי בהתחלה שהתקיעת שופר הראשונה הייתה שהקדוש ברוך הוא תקע באדם הראשון. השופר היה האדם הראשון. אז בואו נראה מה התקיעה. התקיעה הראשונה זה טוט. זה אומר שהנשמה שלך ישרה. איך שנולדת, הקדוש ברוך הוא שם בך יש נשמה טהורה. אלוהי נשמה שנתת בי תאוריי, אתה בראתה, אתה יצרתה, היא תאורה, היא קדושה, היא טובה. תו, האדם התחיל לשבור את הנשמה. תו, 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 זה חולי. כן, חולי של הנשמה. עצירות, גניחות. אחרי זה, אם חס וחלילה יותר חמור, נהיה תו, 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 זה חטאים גדולים, זה כבר מיטת הנפש. אל תחשוב שאין תקנה. אתה חייב לחזור אחרי שברים ותרועה לתקיעה הראשונה. לסיים בעוד פעם, תו, פשוט. תמיד זה כך. כן? אדם יכול בכל מצב להחיות, להיות מחיה המתים. מה זה מחיה המתים, אגב? מה זה להחיות מתים? כולם מתייחסים למחיה מתים, שאם מישהו מת בגוף, אז החיו אותו, החיו אותו. היה חכם גדול, הריב"ש, רבי יצחק בר ששת, אחד מרבותינו הראשונים. שאלו אותו, אמרו לו, יש אמירה שכל חכם שכתוב בתלמוד היה מחיה מתים. זה ייתכן. כל רב שכתוב בגמרא היה יכול להחיות מתים? מה זה? כל כך הרבה סגנים של אלוהים הסתובבו בעולם הזה? אמר להם, מה זה מחיה מתים? מי שמשיב מישהו בתשובה הוא מחיה מתים. כי הרשע קרוי מת. רשעים בחיים קרויים מתים. ישבת אותו בתשובה, הערת לו, הפך להיות חי. מה אתה? מחיה מתים. אז זה העניין של חזרה, זה העניין של תחיית המתים, שיש גם באדם, גם אם הנשמה שלו שבורה, רצוצה, הוא יכול לשוב, לעשות תשובה ולשוב לדרך הנכונה. וזו התקיעה האחרונה שהיא כל פשוט. כי טוב וישר השם, על כן הוא יורח חטאים בדרך. גם בצורת השופר, יש הרבה דרשות בזה. רבנו יוסף חיים בגדד, מביא לכך כמה דרשות בהקדמה שלו לפרשת ניצבים. אומר רבן איש חי, התקיעה בשופר צריכה להיות על ידי פה ולב. איך הוא, מאיפה הוא למד את זה? כתוב, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בהפיך ובלבביך לעשותו. התורה אומרת את זה בפרשה שלנו. היא מדברת על זה על מצוות התשובה. התשובה זה לא דבר רחוק. זה שאדם רוצה לתקן את עצמו וללכת בדרך טובה, זה לא דבר רחוק ממנו. לא נגזר עליו להיות רשע. האדם, אם הוא יהיה קרוב לעצמו באמת, הוא יהיה טוב. כי הקדוש ברוך הוא ברא את האדם ישר. ההפך התפיסה הנוצרית. התפיסה הנוצרית אומרת שהאדם נולד חוטא. לכן מה אתה צריך לעשות כדי לעשות תשובה? להתרחק כמה שיותר מעצמך. ולהתקרב לאלוהים. תתרחק מעצמך, רק אז אתה תהיה טוב. לכן האדם נמצא כל כך במאבק עם עצמו, אצל הנצרות, במיוחד הקתולים, הוא במאבק היום ונורא, כי השטן משתלט עליו. אנחנו אומרים בדיוק הפוך, אתה רוצה לעשות תשובה? אם תתקרב לאישיות, לעצמיות הראשונה שלך, אתה תמצא שהטוב נמצא בך, כי אלוהים שם בך נשמה שהיא חלק אלוה ממעל. אם תתייחס אליה, כבר אתה עושה תשובה, כבר אתה מתקרב אל עצמך, אתה הולך בדרך טובה. לכן, בתשובה צריך להיות פה ולב. מה שנמצא בפה שלו זה מה שנמצא בלב. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבביך לעשותו. אם יש הפרש בין הפה לבין הלב, אי אפשר לעשות תיקון. אם אדם הוא כנה או אמיתי, זה תחילת התשובה. הכנות, הישרות, כן? היום לא אומרים כנה, היום אומרים כן. זה לא תקני לומר כנה. שבעברית אמיתית כנה זה נכון. אבל אומרים כן, אדם כן, דיינו אדם ישר עם עצמו, אם הוא ישר עם עצמו, הוא יעשה תשובה. אם הוא לא ישר עם עצמו, אם הוא עקום, לא ימצא את הדרך. אם הוא עושה לעצמו הנחות ועיגולי פינות, לא ימצא את הדרך. מי שיש לו מה שנקרא היסטורי מצפון נכונים. אבל בשילוב הידיעה שהטוב תמון בו ונמצא בו, יוכל לעשות תשובה. לכן זה דבר מאוד חשוב. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבביך לעשותו. ספר הכוזרי של רבי יהודה הלוי, דיברנו עליו פעם, מתחיל בסיפור מאוד מאוד מוזר. מלך שמקריב קורבנות לעבודה זרה. מי שמקריב קורבנות לעבודה זרה, צדיק או רשע? מה אתם אומרים? רשע, נכון? עובד עבודה זרה? זה אחד מהעבירות הכי חמורות בתורה. והמלך הזה זוכה לספר שלם. בא אליו מלאך בחלום הלילה. אומר לו, תראה, אתה מקריב קורבנות לעבודה זרה, באיזה כוונה מדהימה. כוונתך רצויה, מעשך אינו רצוי. המעשים לא טובים, אבל הכוונה שלך טובה. ושם מתחיל הספר. רבי יהודה הלוי בחר לפתוח את ספר הכוזרי עם סיפור שמציף שאלה אמיתית בפני כל מאמין. איך אפשר להגיד למלך רשע שעובד עבודה זרה, כל הכבוד לך שכוונתך רצויה? כי רבי יהודה הלוי בא ללמד אותנו. אם אתה ישר, אם יש לך כנות, אתה גם תמצא את המעשה הראוי. מי שיש לו כנות, מי שיש לו ישרות, ילך להודו. בהודו מה עושים? עבודה זרה. הוא הולך לחיפוש. כל הכבוד שהוא עשה חיפוש. הוא הרבה יותר טוב מאלה ששקועים בחומר שלהם ובכלל לא עושים חיפוש. שנאמר אצלי הכל בסדר ולא חשוב אם לא ימצא תשובה. לא חשוב, יש לי תשובה, אין לו שאלה, אין לו תשובה. כמו, תסתחו לי, כמו הבהמה, לא שואלת שום שאלה קיומית. הבהמה עוברת חיים שלמים, בלי שום שאלה, בלי שום התערות, בלי שום קול שופר, אין לה כלום. כן, גם אצלי הכל בסדר. זה שהולך ומחפש, ובחיפוש שלו הוא עושה טעויות. טעויות איומות של עבודה זרה, כן? הולך להודו. עדיין, עשה את החיפוש. יש לו ישרות, הישרות זה תחילת התשובה. להיזהר מאוד גם כן בעניין של תשובה, אמרתי השבת גם כן, שהתשובה יכולה להיות תשובה של רמייה. כאילו אני משחד את הקדוש ברוך הוא. גם זה צריך להיזהר, אתה לא משחד אף אחד. אתה צריך להיות ישר עם עצמך. אז אומר רבי יוסף חיים, פה, לב, שני המילים הללו, כן? פה ולב, אם אנחנו נמלא אותם, דהיינו פה והי, הי ויוד, למד זה לב, למד מם דלת וכו', יצא בדיוק במספר של שופר. בגימטריה של שופר, לא מר, שופר זה שפרו מעשיכם. את מה המעשים, גם החיצוניים, גם הפנימיים. כי התשובה צריכה להיות שלמה, בפה ובלב ביחד, ולא תהיה בפה דווקא. ולכן כל ענייני השופר רומזים לבעל תשובה. לכן השופר הוא כפוף. אתם זוכרים איך שופר נראה, נכון? אתם זוכרים איך השופר נראה? השופר הוא כפוף. השופר הוא לא ישר, הוא כפוף. לומר שבעל תשובה צריך לעשות תשובה, אבל להיות כפוף. להיות בענווה. זה דיברנו לפני שבועיים פה בשבת, בבית כנסת שרבינו יוסף חיים מלמד, שבעל תשובה צריך מאוד למידת הענווה. למה? אדם שעושה תשובה, הוא יכול הכי הרבה להתגאות. הוא יגיד, אני ממש טוב, תראה איך התגברתי על היצר שלי. ואז מה קורה לו? הוא בא ורוצה ליישר את כל האנשים האחרים. וזו בעיה קשה מאוד. אצל חוזרים בתשובה, כולם יודעים את זה, תחילת התהליך מלווה בהרבה גאווה. הם באים לאחרים ואומרים להם מה נכון ומה לא נכון, ועושים מריבות בתוך הבתים. אחרי צריך להיזהר, בעל תשובה צריך שיהיה לי בו כפוף ונכנע, שיהיה בענבה כלפי הקדוש ברוך הוא וכלפי בני האדם כמובן. ומה שתוקעים תקיעה, שברים ותרועה בסדר הזה, אומר הבן איש חי, גם זה רמז. תקיעה זה משהו של שמחה. שברים זה מזכיר את העצב, את הגניחות והיללות. זה בא לומר, אף פעם אתה לא נמצא במצב שהוא סופי. גם אם אדם שומע טו, 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 זה מה שהוא שומע בחיים שלו, הוא שומע רק שברים, שומע רק תרועה, רואה רק צרות, לא יחשוב שזה המצב לא יכול להשתנות. כל דבר יכול להשתנות. הוא מביא פה את המעשה הידוע, שהיה מלך אחד, שהמצב שלו, היה לו מה שקוראים, מניה דיפרסיה, כן? מצב נפשי לא מאוזן. כשהוא היה בגאווה, וואי וואי, אי אפשר לדבר איתו. כשהוא היה בדיכאון, בכלל אי אפשר להתקרב אליו. השר שלו אמר לו, אדוני המלך, אני אביא לך קמע. איזה קמע? אביא לו טבעת, כתוב עליה ג' ז' י'. שאל אותו, מה יש בשם הקדוש הזה? אמר לו, זה ראשי תיבות, גם זה יעבור. אתה נמצא בדיכאון, אל תחשב לסוף פסוק. גם זה יעבור, זה תקופה, תקופתי. תסתכל בטבעת, זה תקופתי, יעבור. זה לא הסוף פסוק, אתה לא חי בחיים שלך רק בשברים. גם כשאתה חי בתקיעה, אתה, יש לך טוב, אתה נמצא למעלה, תיזהר, גם זה יעבור. ואז תדע שכל המצב שלך הוא שברי, זה לא יביא אותך לדיכאון. זה יביא אותך להבנה נכונה של החיים. להתנהלות והתנהגות נכונה בחיים. לכן עושים תקיעה, עושים גם שברים. אבל לא עוצרים בשברים. תקיעה בסוף. בסופו של דבר, העולם הוא טוב. בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה טוב. וגם אומר רבי יוסף חיים, עוד דבר מעניין, הוא אומר. דבר מאוד מחזק. הוא אומר, התקיעה רומזת לטובה, היא ארוכה, במשך אחד. כשטוב בא, אז הטוב בעזרת השם יבוא בלי הדרגות, במשך אחד. אבל השברים הם כוחות קצרים. הם כוחות קצרים לומר שהרעה תבוא אט-אט. היא לא תבוא במכה אחת, בבום אחד. קצת. מביא על זה פסוק מתהילים. והיא אדוני מסגב לדח, מסגב לעיתות בצרה. לעיתות בצרה. לא לעת הצרה, עת אחת, עיתות. קצת צרה. אם אדם צריך לקבל איזה עונש, אז קצת, והאדם יוכל לסבול את זה, ולא חלילה צרה אחת גדולה שתחלה אותו. עוד דבר אומר הבן איש חי, והנה תמונת השופר שרמוז בו התעוררות התשובה, הוא צד אחד רחב וצד אחד קצר. מה שאתה שם בפה הוא קצר, מה שבחוץ רחב. יש לזה הרבה רמזים. מן המצר קראתי ענני במרחביה. אני קורא לקשבו מה הצד הצר, הוא עולה לי מהמקום הרחב. אבל הוא אומר, זה גם רמז לבעל תשובה. אם שופר זה שפרו מעשיכם, תחפשו את הטוב, אז זה גם רמז לבעל תשובה. כל אחד מאיתנו בעל תשובה. כל אדם שיש לו הרהור תשובה, הוא כבר בעל תשובה. מה זה הרהור תשובה? אדם חושב, אני אעשה משהו יותר טוב. זה כבר תשובה. אני אשפר איזה מידה אחת מהזה שלי. אפילו שהוא עוד לא התחיל לעשות את זה, בהרהור שלו הוא כבר נקרא בעל תשובה. הרהורי תשובה הרי הם כתשובה. עכשיו התשובה היא גם דבר מאוד רחב, גם את זה צריך להזכיר. תשובה היא שייכת למידות של האדם, לטבע שלו, למצוות, למסורת, אבל לכולם ביחד. התשובה, הרב קוק אומר, היא כוללת גם כן את מצבו הגופני של האדם. אם האדם מתנהל במצב גופני לא נכון, והחליט לשמור על הגוף, כי הקדוש ברוך הוא ציווה לשמור על הגוף, אז הוא כבר עושה תשובה. הוא החליט להימנע מלשתות מהשקעות שמכילים הרבה סוכרים. אז כבר זה תנועה של תשובה. גם זה תשובה, מצב עצמו. אז כל דבר כזה, אתם רואים שכל פני האדם, בסופו של דבר, התשובה היא רפואה של העולם. כולם נמצאים במיזם הזה. רק מה? צריך להגביר אותו, יותר ויותר. אז אומר רבן יוסף חיים, נמצא שמקום תפיסתו בשופר, בהשתפרות, היא במקום הצער, אבל זה מתרחב והולך. לרמוס כי בעל תשובה צריך להיות מוסיף והולך בעבודת השם. על דרך שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה, תלמידי חכמים כל זמן שמזכינים דעתם מתוספת עליהם. אתה רואה תלמיד חכם, כל זמן שהוא גדל, מזדקן, לומד עוד תורה. טוב, חלס, למדת הרבה. לא, הוא תמיד הולך ומוסיף. תמיד הבחינה הזאת של הולך ומוסיף. ועוד דבר, כל אדם שרוצה שיפור רוחני בחייו, צריך להסתכל בתמונה של השופר. התמונה של השופר בפה, כמו שאמרנו, צר. ומה שנמצא כלפי מעלה זה רחב. זה בא לומר, בדברים הגשמיים שנמצאים למטה, להסתפק במועט. בדברים הרוחניים שנמצאים כלפי מעלה, שמה לא להסתפק במועט. שמה להרחיב. כל מה שקשור להנאות העולם הזה יקצר ויקמץ בהם. אבל דברים השייכים למעלה, שהם עניינים הנפשיים, יתנהג בהרחבה וריבוי. אמרו הדרשנים, אשר בשמיים ממעל, ואשר בארץ מתחת. מה הכוונה? אדם מסתכל על השכן שלו. השכן שלו יש לו דשא ירוק יותר. זה שייך לעולם הזה. אל תסתכל על מי שנמצא מעליך במצב הסוציו-אקונומי, במצב של הכלכלה, במצב של העושר והפרנסה. בעניינים האלה תסתכל מי נמצא מתחתיך. ככה יהיה לך פרספקטיבה נכונה על המציאות. תגיד, וואה, ברוך השם טוב לי, זה אפילו זה אין לו. כמו שמסופר שרבי עקיבא התחתן עם הבת של כלב הסבוע. כלב הסבוע כעס. אמר, מה לקחת את הבחור הזה, העני, עם הארץ הזה? לא אתן לך כלום. לקח אותה רבי עקיבא, הם ישנו, הוא וביתו של כלב הסבוע, ישנו בתוך דיר. הוא היה קר מאוד. רבי עקיבא דאג על הבת הזאת. אז הוא לקח את הטבן שיש שם, סידר אותו יפה, עשה לה כמו קרית לראש שלה. בת של כלב הסבוע, רגילה לסדינים, רגילה... ישנה, הייתה מוכנה לסבול בשביל תורתו של בעלה. תוך כדי שהם חושבים על המצב הגרוע שנמצאים, מישהו דופק על הדלת של הדיר. מה, אומר, הוא עני, אשתו עכשיו ילדה, אין לו איפה להניח אותה, היא יולדת, אין לו איפה להניח אותה יולדת, בזמן הלידה. אולי יש להם קצת טבן. אמר רבי עקיבא כך, נתן את כל הטבן שהכין לאשתו, נתן לו אותו אדם. אמר לאשתו, תראי, אנחנו, טבן יש לנו, יש כאלה שאפילו טבן אין להם. מי זה היה אותו אדם? אליהו הנביא. בא ללמד אותם להסתכל על המציאות נכון. כשיש מישהו מתחתיך, אתה אומר, ברוך השם, מצבי טוב. כשאתה מסתכל על מי שמעליך, לעולם לא תהיה באושר, בעגן הגשמי, לעולם. תסתכל על מי שמתחתיך, ברוך השם, מה שיש לי, הטוב מאוד. הדבר השני, בעניינים הרוחניים, מה עושים בני אדם? אני בסדר, תראה אותו, הוא אפילו כיפור לא מגיע לבית הכנסת. אני מגיע לכיפור, אני כבר יותר טוב. תראה, אני דתי, הוא אפילו לא זה. לא. בעניינים הרוחניים אתה לא מסתכל על מי שמתחתיך. אתה מסתכל רק על מי שמעליך. אתה שואף להיות כמוהו. זה הדרך לעלייה. כמו שאמר רבי יהודה הלוי, בפיוט שלמדנו, ישן אל תרדם. הוא אומר, וצא בחצות הלילות בעקבות אנשי שמות. חצי הלילה לך אחרי אנשים גדולים, אלה שיש להם שמות. מה זה שמות? כוונות. הם יודעים מה הם עושים, הם יודעים לשם מה הם חיים, יש להם תפקיד בחיים. תסתכל עליהם, תשאף להיות גדול יותר. בכל ישיבה יש ראש ישיבה, כולם מסתכלים עליו, אומרים, אנחנו רוצים לשאוף להיות גדולים כמוהו. חפץ חיים, מחר יום הפטירה שלו, חפץ חיים היה בא לאיזו ישיבה, ראה אותם לומדים יפה, אמרו לו, כבוד הרב, תן לנו דברי עידוד, מה צריך לעשות בחור ישיבה? אמר להם, תשמעו, פעם נפוליאון בא לחיילים שלו בצבא, היה מסדר, היה צריך לנאום בפניהם. אמר נפוליאון לחיילים שלו במסדר, אומר, מי שלא שואף להיות גנרל, שיסתלק. יצא החוצה, אני לא רוצה אותו. אני רוצה חיילים שכולם רוצים ושואפים להיות גנרלים, כדי שיהיה להם אומץ של גנרלים. אומר להם החפץ חיים, מי שלא שואף להיות גדול דור, אין לו מה לעשות. הוא ילמד את זה, אבל לא יהיה. צריך שאיפות. תשאפו להיות כמו הראש השאיפה שלכם. תשאפו להיות הכי גבוה שאתה יכול. בזה אין שום בעיה. בזה מותר לאדם, וראוי לו להסתכל בדברים הרוחניים האלה, כמה שיותר גבוה. גם כן בענייני לימודים. אנשים מסתפקים בלימודים רק בשביל להשיג תעודה. קיבלת תעודה זה לא אומר שאתה מפסיק את הלימודים. התעודה זה רק התחלה. הוכחת לעצמך שאתה מסוגל ללמוד נושא מסוים. תעבור לנושא הבא. החיים ארוכים מאוד. תוחלת החיים עולה ועולה. פעם זה היה נדיר מאוד ששמעו בן אדם הגיע ל-90, ל-100. עוד אוטוטו זה כבר לא יהיה נדיר. הרבה כאלה היו. אז מה, האדם כל החיים שלו ישעמם את עצמו בנושא אחד? זהו, למד נושא אחד, בגיל ה-30 של החיים שלו, זהו, נעצר שם. מה פתאום? לך תלמד, תחכים, תשכיל, וכל העניינים רוחניים וההשכלה, צריך שאדם תמיד ישאף כלפי מעלה. עוד אומר הבן איש חי, יש בגמרא כתוב מה הגודל של השופר, מה הגודל המינימלי של שופר כדי שנצא בו ידי חובה. אומרת הגמרא, הוא צריך להיות בגודל כזה שאתה אוחז אותו והוא ייראה מכאן ומכאן, תראה שזה שופר, כי אם לא זה נראה כאילו אדם תוקע לתוך ידו. אז לכן צריך שיהיה שופר שאתה תופס את הטפח שלו והוא נראה יוצא מכאן ומכאן. ככה אומרת הגמרא. אז מה הגודל שלו? טפח וקצת. להלכה אנחנו רוצים שלושה טפחים, כדי שיצא טפח גם מכל כיוון, לכתחילה. אבל גם אם יש שופר שהוא קטן כזה, שיוצא קצת מכאן וקצת מכאן, רואים אותו, גם כן יוצאים מדי חובה. אומר רבנו יוסף חיים, שזה הרמז הזה, יש פה רמז חשוב, שגם בתשובה צריך שילך האדם במידת המיצוע. אתם זוכרים, למדנו על מידת האמצע השנה, למדנו על הרמב״ם, שאדם צריך ללכת במידת המיצוע דרך האמצע. זאת אומרת, לא בקיצוניות לכאן ולא בקיצוניות לכאן. כי זה כלל גדול. הן בענייני הגשמיות וגופניות, הן בענייני הרוחניות והנפשיות. כמו שכתוב בספר בין המלך והנזיר. בין המלך והנזיר זה ספר יווני שתורגם לעברית בימי הביניים, שיש בו הרבה משלים, שבין המלך לומד מהנזיר. היום בספרות המודרנית קוראים לזה כמו הנזיר שמכר את הפרארי שלו, כל מיני כאלה ספרים, מנסים לחכות את הספרות הזאת. כן, הנזיר זה מי שמלמד חוכמה את בן המלך. אז מלך אחד היה עומד לפני רבו בשעת מותו, ויאמר לו, המלך שואל את הרב שעומד למות, אמר לו, הורני וצווני, תלמד אותי ממה שלמדת מחייך, אומר המלך לחכם שעומד למות. אמר לו החכם, הישמר שלא תהיה לח ותתעצר, ולא יבש ותשבר, ולא מתוק ותמצץ, ולא מר ותמאס. מה הוא אמר לו? בוא ננסה להבין את זה קודם כל בעברית שלנו. הוא אמר לו, תיזהר שלא תהיה לח ותתעצר. אל תהיה רטוב יותר מדי כי ישחטו אותך. תתעצר זה תשחט. עצר בעברית לעצור זה לשחוט. כמו בערבית, איך אומרים בערבית? מצחות. עשיר, תלמדו, תלכו למדינות ערב, אתה רוצה מצחות, מה? עשיר, עשיר זה עציר, עציר בעברית זה נשחק. היום לא אומרים, היום אומרים סחות. כן, אף גבר לא אומר אני עצור, כל הגברים אומרים אני סחות. כן, כי עצור זה נשמע עצור בבית המאסר. ולא יבש ותשבר, אל תהיה גם יבש, כי מי שיבש הוא נשבר מהר. הקש נשבר הרבה יותר מאשר קש הוא רטוב, כן? רטוב לח, אי אפשר לשבור אותו. קשה מאוד, אבל אם הוא יבש, הוא נשבר בקלות. ולא מתוק ותימצץ. אל תהיה מתוק, כי אחר כך הם צצו אותך. לא ישורו לך את המתיקות. וגם לא תהיה מר ותימאס. בקיצור, תלך בדרך המצוע. לא מר ולא מתוק, באמצע. לא לח ולא יבש, באמצע. כן, תהיה יותר מדי לח, ישחטו אותך. תהיה יבש, ישברו אותך. תהיה באמצע. אומר הרב יוסף חיים, הוא אומר, ופירשתי הכוונה שעשה לו שתי חלוקות. זאת אומרת, הוא עשה לו שני חלוקות כנגד עניינים נפשיים רוחניים, שהוא אמר לו, לא תהיה לח ותתעצר, שאם האדם ירצה לעשות תשובה באופן שירבה בתעניות וסיגופים יותר ממה שמזגו סובל, האדם מחליט לעשות תשובה בצורה קיצונית כזאת, אז הוא יריך את כל הכוח שלו מהגוף וימות. האדם חושב שאם הוא עושה תשובה, אז מה הוא מאשים את הגוף? הגוף עשה את העבירות. אז הוא מרביץ בגוף, תעניות, סיגופים, לא נכון. צריך לשמור גם כן על הגוף. כמו שהרמב"ם אומר, אלה שעושים יותר מדי סיגופים ותעניות, הם אומרים בהסברה שלהם כאילו אלוהים שונא את הגוף. וכאילו אלוהים רוצה לאבד את הגוף, וזה לא נכון. מי ברא את הגוף? אלוהים. אז הקדוש ברוך הוא אוהב גם את הגוף, כמו שהוא אוהב את הנשמה. ואין חפץ להשם בזה. ולזה אמר, לא תהיה לך ותתעצר. כי אחר כך לא יהיה לך כוח, תהיה עצור, לא יהיה לך כוח להוציא את הכוחות הנפשיים שלך אל הפועל. מצד שני, גם לא תהיה יבש ותישבר. אל תקשה את הלב שלך כמו עץ יבש, שלא תיכנע ולא תשוב, שאז תישבר בעוונותיך. האדם שהוא יבש, אין בו לחלוחית של מצווה, אין בו לחלוחית של רוחניות. כן. כמו שנאמר, הוא מקשה ליבו ייפול ברעה. וחזר ואמר אחרי זה, דבר שני, כנגד עניינים הגופניים, לא יהיה מתוק. אל תהיה מתוק להרבות יותר מדי מתנות ולהנות בהם בני אדם יותר מדי, כי אז תימצץ. יקפצו עליך בני אדם ויחלו את ממונך ותישאר ריקה. דבר שני, גם לא תהיה מר ותימאס. אל תהיה גם קמצן וחילאי מאוד, שאז תימאס בשמיים ובארץ. לכן אמרו לו להיות כמו שופר. שופר הוא ממוצע, הוא אמצע. הוא נראה לכאן ולכאן. הוא מתייחס לשני הצדדים, לגוף ולנפש, בצורה שווה. נסיים עוד דבר אחד אחרון מרבי יוסף חיים בהקשר הזה. הוא אומר, על פי מה שכתב רבנו משה אלשיך, חסיד אחד היה מכבד כל אדם הגדול ממנו בשנים. כן. ואומרו, זה עשה מצוות יותר ממני. והגדול ממנו בחוכמה אומר, ודאי זה חייב אני לכבדו. היה אדם אחד, חסיד, היה מכבד כל אדם. אם הוא גדול ממנו בשנים, הוא אומר, אני מכבד אותו יותר, למה? ודאי שהוא עשה מצוות יותר ממני, כי הוא מספיק יותר. ואם הוא יותר גדול ממנו בחוכמה, אז אני מכבד אותו, למה? הוא יותר חכם ממני. ואם הוא יותר קטן ממנו, מה היה עושה? גם היה מכבד אותו. היה אומר, הקטן הזה לא עשה עבירות יותר ממני. אם אני בן 40, הוא בן 30, ושנינו עשים עבירות, הוא הספיק לעשות רק עבירות כנגד 30 שנה. חלילה, אני עשיתי עבירות כנגד 40 שנה. יוצא שאדם, שזו ההסברה שאיתה הוא הולך בעולם, זו התובנה שלו, זה המוטו שלו, הוא מלא כבוד לכולם. הוא מכבד את כולם, גם את אלו שהם פחותים ממנו, הוא מכבד אותם. כן. זה לא... כן. אז אומר רבי יוסף חיים, ומזאת העצה גם כן, יש תועלת להיות מתקנה מן בני האדם במצוות. ככה תוכל לקנה בבני האדם בדברים הטובים שבהם, ויראה את עצמו שפל מכולם. וזה מה זה, זה מה שכתוב, ייראה השופר לכאן ולכאן, כמו הגדולים ממנו בשנים וכמו בקטנים ממנו בשנים. אתה מתייחס לכולם, הגדולים והקטנים, מהם אתה יכול ללמוד איך לשפר את מעשיך. שופר זה לשפר מעשיך. שנה שעברה בתקיעת שופר עלה לי רעיון. באתי, אמרתי דרשה חדשה, שנה שעברה. בבוקר, בבית, לפני שיצאתי, איזה ספר מונח על השולחן, קראתי סיפור, ספר של הבית שלי. כתוב בסיפור הזה, היה בביצה, היה תחרות. הייתה תחרות בין הצפרדעים. מי הולכת הכי מהר? הוא בין הצבים. וצפרדע אחת, או צב אחד, הגיע לסוף התחרות. ניצחה. באו אליה לראיין אותה. איך ניצחת את התחרות? מצאו שהיא חירשת. כי מה קרה? בזמן שהם התחילו את התחרות, כולם צעקו בוז, בוז, בוז. כל הצפרדעים נהיו חלשים בגלל קריאות הבוז. אבל היא שהייתה חירשת, לא שמעה. לא מה זה אומר ולא מה זה אומר. הלכה הקשר. כיוון שלא שמעה, לא נחלשה, המשיכה וניצחה. אמרתי להם, זה בדיוק מה שכתוב בגמרא, במסכת ראש השנה בדף למד. הגמרא אומרת, מסיום תקיעת השופר, כן, אדם לא היה שומע את כל חברו מרוב שהוא היה חרש, מתקיעת השופר של השליח ציבור. אז הפשט של הדברים, כולם היו תוקעים בשופר אז, בנהרדע, בבבל, כולם היו תוקעים בשופר, כל היום הג'ערס, טו, 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 כולם היו חרשים. אבל בדרך רמז זה אומר שאתה שומע את קיעת השופר בבית הכנסת, ברגע הזה אתה מחליט שמהיום אתה חרש. חרש למה? לכל הכוחות שאומרים לך, אתה לא יכול, אתה תישבר, אתה חלש, אתה לא מסוגל, מה, אתה דתי? פתאום נהיית מסורתי? מה, זה לא בשבילך, מה, אתה פתאום נהיית רציני, הולך לבית הכנסת? מה קרה, אתה חוזר בתשובה? מה קרה, אתה מניח תפילין? לא, אני חרש לו כל הקולות הציניים האלה. אני יודע מה האמת, אני הולך בדרך האמת. צריך להיות גיבורי. מה זה גיבור? כמו שאמרנו קודם, הכובש, את מי? גם את האחרים. כובש, אתה עובר, אז מה אם אתה עובר? זה אומר, תמיד יהיה מה לבני האדם לומר, תמיד, על כל מה שאתה עשה לא משנה. הגבורה זה הדבר החסר ביותר לבני האדם שרוצים להתגבר, לעשות. הכי, הצעד הראשון, כולם יודעים שהוא הדבר הכי קשה. כל ההתחלות קשות, צריך להיות גיבור, תהיה חרש. כל הקולות המקטינים בתוכך ומבחוץ. אם אתה רוצה שופר, אתה רוצה להשתפר, מהיום שאתה שומע את יעד השופר, אתה חרש לכל הקולות שנזכה, תזכה להתעלות, שיהיה שנה טובה ומתוקה, תתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה, נזכה לחיים טובים, ארוכים ומתוקנים, ומיד בימינו, אמן.